ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 725 ימים, 48 חטופים בהם חטופה אחת עדיין בעזה, רחוקים 5 ימים משנתיים, רחוקים 5 ימים מהמלחמה הארוכה בתולדות ישראל. מיד הדיווחים על הפיגוע שהיה לפני קצת יותר משעה בכביש המנהרות, 3 פצועים בינוני וקשה, המחבל נוטרל. אבל עוד קודם, חשוב להבהיר שאחרי האופטימיות שהפגינו אתמול המנהיגים טראמפ ונתניהו בצדק מבחינתם, גם בשעת כתיבת שורות אלה נעשים גישושים, חמאס לא השיב עדיין כן מוחלט. הבורסה בתל אביב לעומת זאת מפתחת ציפיות משלה, שם מעדיפים להפגין אופטימיות, הצבע הירוק שולט, הירוק היום ירוק מאוד. ולו נגיד בנק ישראל היה אופטימי לגבי מצב המשק, הוא היה מוריד אתמול את הריבית, אבל לא רק שהפרופסור ירון לא הוריד ריבית, הוא אף נימק את החלטתו בכך, ציטוט, לא יודע אם שמתם לב, אבל המצב של ישראל הוא לא כמו המצב של שאר המדינות, ועל רקע התעצמות הלחימה בעזה והרעה בסנטימנט הבינלאומי כלפי ישראל, סביבת אי הוודאות הגיאופוליטית גבוהה, עד כאן הציטוט, גם האיומים של שר האוצר סמוטריץ' שאם הנגיד לא יוריד ריבית, הוא סמוטריץ' יוריד מיסים. גם זה לא הועיל, שרי כל מי שמבין משהו בכלכלה בסיסית יודע שזה לא הגיוני. אז עד שיפרוץ השלום, בינתיים יש פה מלחמה, עד שלפחות החטופים האומללים יחזרו הביתה. נודה לשומר הסף המקצועי, הפרופסור אמיר ירון, ששומר על כלכלת ישראל, הצלחתו, הצלחתנו. עכשיו לפיגוע הדריסה בכביש המנהרות, אבי אשכנזי הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
אהלן, ערב טוב.
שלום, שלום. מה קרה שם ומה מצב הפצועים?
טוב, אז אנחנו מבינים שלפני כשעה וקצת מחבל מגיע למחסום, הוא דורס קבוצה של ישראלים, ומיד לאחר מכן, כששניים נפצעים, הוא יוצא מכלי הרכב בעזרת סכין, הוא מנסה לדקור אחרים נוספים. אזרח שנקלע למקום חמוש, מבצע ירי לעבר המחבל, מסתער עליו ומנטרד אותו. הנפגעים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו לבית החולים בירושלים. כרגע, כוחות גדולים של חטיבת עציון של צה"ל נמצאים בזירה. הם ביצעו גם חסימות במספר כפרים באזור. הם גם הגיעו לכפר שממנו יצא המחבל מבית שרוף. וכרגע הם מבצעים בדיקה של בני המשפחה, מתחקרים אותם כדי להבין מי עומד מאחורי הפיגוע הזה, האם מדובר בניסיון של מפגע בודד, או שמדובר בהתארגנות לזו או אחרת, שמישהו שילח את המחבל, סייע והכווין אותו.
כן, מה מצב הפצועים? מדובר בנערים צעירים, נכון?
כן, מצבם כרגע הם נמצאים בחדר הטראומה של בית החולים, אני הבנתי שמצבם בינוני, אבל את יודעת, רק אחרי שסדרת בדיקות אפשר לקבוע באופן מלא שמצבם באמת כזה.
אוקיי, עכשיו עוד דבר אחד, הזכרת, האזרח נטרל את המחבל, יש פרטים על האזרח הזה, נכון אבי?
כן, יש פרטים על האזרח הזה, ואזרח שנקלע, שמו פשוט ברח לי מהראש כרגע.
חזי נחמה, חזי נחמה.
חזי נחמה, חזי נחמה, שנקלע למקום, הוא היה חמוש, לפי מה שאני מבין מהתחקירים הראשונים, הוא שלף את כלי הנשק, צמצם טווח, ירה בין כוונות במחבל, ובאמת הצליח לנטרד אותו. באמת מה שמצופה מאזרח, שנקלע, שהוא חמוש ונקלע לסיטואציה שכזאת, הפגין פעולה מאוד מדויקת ונכונה.
כן, גם במקרה הזה, האיש מיומן ביותר, ואנחנו נודה לך בשלב הזה, ונאחל החלמה לפצועים. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה אבי על הדברים האלה. ובהמשך לכך, גם תחזית הצמיחה למשק של בנק ישראל יותר חלשה מכפי שחשבו שם תחילה. אנחנו נדבר עם נשיא התעשיינים רון תומר, נדבר איתו על משק בהמתנה. מה מצב המשכנתאות ועד כמה הלווים נתקלים בקשיי התשלומים השוטפים של המשכנתה, נשאל את נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות המשכנתאות, וגם לסיום עם עוד עניינים, אבל אנחנו נביא לכם מידע באילו שירותי טלוויזיה וכבלים תוכלו לצפות במהלך יום הכיפורים, למי שרוצה לצפות. כל הפרטים כאמור לקראת סיום, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג, איפה הכסף, כל ההבטחות ועוד כאמור מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM הביטוח הלאומי מפרסם היום את נתוני נפגעי פעולות האיבה מתחילת מלחמת 7 באוקטובר. נרצחו בפעולות טרור 978 אזרחים, בהם 62 ילדים, ועוד כ-80 אלף נפגעי פעולות איבה. במהלך השנתיים האחרונות הביטוח הלאומי שילם סכומי עתק על סך 1,535,000,000 שקלים מענקים לנפגעי פעולות איבה, משפחות החללים, משפחות החטופים והשבים עצמם. ולהחלטת בנק ישראל שלא להפחית את הריבית, ההחלטה הזו נובעת מעדכון התחזית של הבנק לגבי מצב המשק, כך אומר לנו הכלכלן הדוקטור רון אייכל מהמכללה האקדמית גליל מערבי.
עצם ההחלטה של בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5% מתבססת על כך שבבנק עדיין לא משוכנעים שהאינפלציה חזרה לאזור נוחות שמבחינת הבנק מאפשר הורדת ריבית. ראינו שהבנק הפחית את החזית הצמיחה ל-2025 ומצביע על כך שסביבת הפעילות במשק מושפעת לרעה מהמלחמה ומאי הוודאות, וגם 2026 לצערנו לא צפויה להיות כרגע שנת בשורה.
כן, עוד בשורה אחת שלא תאהבו לשמוע, תעריפי החשמל צפויים לעלות בתחילת 2026 בין 1.75% ל-2.5%. רשות החשמל משנה את שיטת קביעת התעריפים, היא תעדכן מחירים בכל רבעון. שיבושי העבודה בבנק הפועלים נמשכו גם היום בצהריים, עובדי הבנק השביתו את כל הסניפים, את מרכזי השירות ואת המוקד הטלפוני. רוני גרפונקל, יושב ראש ארגון עובדי הבנק, אומר לאיפה הכסף, שהעובדים מתנגדים לביטולם של 770 תקנים ולניוד כפוי של מאות עובדים.
אנחנו בעיצומו של מאבק מול הנהלה דורסנית ומנותקת שמובילה צעדי קיצוץ חד צדדיים תוך פגיעה בעובדים, בלקוחות ובעתיד הבנק. בזמן שהבנק מציג רווחי עתק של מיליארדים, מאות תקנים מבוטלים, עובדים נגררים לניודים כפויים ועומסים הבלתי נסבלים רק הולכים וגדלים, ובמקביל ההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות ומספרת ללקוחות על מהפכת שירות, בזמן שבפועל השירות נפגע, העובדים נשחקים והלקוחות משלמים את המחיר.
ומהנהלת בנק הפועלים נמסר שהם מתנצלים על חוסר הנוחות וכי השירותים בערוצים הדיגיטליים מתקיימים כרגיל. ידיעה לסיום, חברת טיסות הלואו-קוסט ריינר הודיעה בצהריים שלא תשוב לפעול בישראל גם בחורף הקרוב, וכי כלל לא בטוח שגם עם סיום המלחמה היא תשוב לטוס לישראל. החברה תפסיד בעקבות ההחלטה הזאת כמיליון מושבים ו-22 קווים ישירים לתל אביב וממנה. עד כאן הכותרות, מיד נשיא התעשיינים רון תומר איתנו. כבר חוזרים. כאמור, אומרים שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. רון תומר, שלום.
שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. בנק ישראל מחליט להותיר את הריבית במשק, זה היה אתמול, 4.5%, בפעם ה-14 ברציפות, תוך דחיית הורדת הריבית הצפויה לכל המוקדם, לנובמבר, אפילו אולי ל-2026, ונגיד בנק ישראל מנמק אתמול במסיבת עיתונאים בעיקר את הנימוקים שלו להשארת הריבית, על קנה, יש פה מלחמה, ואנחנו עוד לא רואים את הסוף, והוא שומר הסף, הוא שומר על המשק. הגיוני?
כן ולא.
כי?
זה לא תשובה מתחמקת. מצד אחד אני מבין את הזהירות של נגיד בנק ישראל, זה לא רק עניין המלחמה. אנחנו בהחלט רואים את הניהול הכלכלי הלא מושלם בלשון המעטה של הממשלה, את פריצת התקציב פעם אחר פעם, את הגדלת יעדי הגרעון, ולכן אני אומר, יש פה בהחלט בעיה וסיבות טוב לחשש נכונות. עכשיו, אפשר לקחת את הצעד שעשה, נגיד, וללכת בקו האולטרה שמרני, ולהגיד, אני חושש, וגם אם בצדק חושש, ולכן תפקידי להיות הבלם כדי שלמנוע מהאינפלציה לרוץ קדימה. מצד שני, יש הרבה על המשקל מהכיוון של יעלת הריבית, אם אתה לא מעלה, סליחה, יורדת הריבית. יורדת הריבית יש לה הרבה משמעויות שתכף נדבר עליהן, ולכן דווקא עכשיו, כשצריך צמיחה של משק, שצריך יציאה ממלחמה, שצריך הגדלת הכנסות והגדלת תוצר, יכול להיות שבמקרה הזה, כשהממשלה לצערי לא עושה את מה שנדרש ממנה, יכול להיות שזה דווקא מקום של הנגיד, אולי בניגוד לאופיו, להיות טיפה פחות שמרן, ודווקא אותו מנהיג כלכלי של המשק שיעשה את מה שנדרש כדי להאיץ אותו. ולמה הורדת הריבית חשובה?
זהו.
היא לא חשובה רק, כמובן היא חשובה לכל משקי הבית, שלוקחים משכנתאות, שעובר אוברדרפט, שהדבר...
נכון, נכון. תכף אנחנו נדבר על זה עם יועצת משכנתאות, אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רון תומר, אם אי הורדת הריבית, 14 פעמים, כלומר, זה כבר סיפור ארוך מאוד ומתמשך, האם זה מזיק למשק ואיך?
אז זה בדיוק העניין, ולכן בחשובה מעבר למשקי הבית, ישנם שתי השפעות מאוד דרמטיות על המשק שלחלוטין נפגעו בצמיחה שלו. קודם כל, ריבית גבוהה מורידה את ההשקעות העוניות, והשקעות העוניות חשובות לצמיחה של עסקים, לעסקים בכלל, וברגע שהריבית גבוהה, עסקים מעכבים השקעות עוניות, כי העון עולה כסף כמובן, אבל יותר מזה, במיוחד המצב שבו נמצא המשק היום, באפס אבטלה, בחוסר כוח אדם כרוני שפוגע בתפוקה של כולנו, חלק גדול מההשקעות הולכות לכיוון אוטומציה, לכיוון פתרונות ייצור כדי לתת להתמודד עם אותם בעיות. אבל כשהריבית גבוהה, אנשים נמנעים מלעשות את זה ומחכים לימים שבהם הריבית תרד כדי לשפר את ההחזר על ההשקעה שלהם בסביבת ריבית נמוכה יותר. ואז בעיכוב הזה עולה לכולנו יותר. וזה צד אחד. הצד השני, שאנחנו פה פותחים פער ריביות מאוד גדול, ארצות הברית כבר התחילה להוריד ומשאר העולם.
כן, אבל היא במצב אחר.
בסופו של יום מחזק את השקל, ואז הוא פוגע בצורה ישירה בבטן הרכה של היצואנים, שכמו שאת יודעת, הם סובלים כעת מלא מעט בעיות שלא קשורות למטבע, ותוסיף עליהם עכשיו את התחזקות השקל, שבעצם פוגעת בתחרותיות שלהם בעולם. אז זה גם כלכלי אתה פחות תחרותי, וגם מדיני נוצרות לך בעיות, זה יכול להיות אפקט כפול, כן. עם נזק ארוך טווח, שבעתיד יהיה תירוץ, למה לא להוריד ריבית? כי אנחנו במקומות אחרים נפגעים.
אוקיי, okay, טוב, הכל קשור בהכל, רון תומר, אבל אני רוצה...
אבל עוד מילה אחת, ענת, על מה שאמרת קודם, שאני לא אשכח, אמנם הוועדה המוניטורית היא בנובמבר,
כן.
הוועדה הבאה, אבל שום דבר לא מונע מבנק ישראל להחליט שהשתנו הנסיבות, ולכנס ועדה מוניטורית גם בצאת החגים.
חכה, okay. בוא נראה מה יהיה, אנחנו מחכים לחמאס.
אם בקשתנו תתקבל, כן. ואם באמת תוכנית טראמפ תתקבל, אני לא רק קורא, אני גם מצפה מהנגיד, שיכנס את הוועדה המוניטורית בועחה סוף, סוכות כדי לדון אותם, ואולי אז הוא ימצא שהמקום נכון להוריד ברבע אחוז, אולי אפילו בחצי אחוז.
וואו, אולי הוא יפתיע את כולנו. אני רוצה שנשמע דברים שהנגיד אמר בעניין ספרטה אתמול, הוא התייחס גם לזה, לבידוד המדיני של ישראל, לבידוד הכלכלי של ישראל ולמלחמה.
ישראל לא יכולה ולא רוצה להיות משק סגור. ואני שמח שראש הממשלה הבהיר את הדברים למחרת הנאום שלו. חשוב לנו לשמור על קשרי החוץ, חשוב לנו הסחר. אנחנו, ישראל לא יכולה ולא רוצה להיות משק סגור.
ישראל יכולה להיות משק פתוח בתנאים מסוימים, כלומר אסור לה באמת לשאוף להיות משק סגור.
על כל מילה של נגיד בסלע, וברור, אני אומר לך בתור נשיא התאחדות התעשיינים, שרוצה כמה שיותר ייצור מקומי, אני לגמרי לא רוצה להיות משק סגור, כי בסוף אנחנו גם מכוונים לייצוא לעולם וכך הלאה, ואנחנו גם לא נוכל להיות כמשק סגור, כי ישראל היא מדינה קטנה, אין לך, הרבה מחומרי הגלם לא נמצאים בה וכולי. הבעיה שלי זה לא עם מה שראש הממשלה אמר, בהחלט בטעות, כל נאום הסופר ספרטה שלו, וגם לא עם התיקון שלו. הבעיה שלי זה עם המדיניות, והמדיניות כרגע של הממשלה, בהחלט יוצרת מצב שעלול לגלגל את מדינת ישראל למצב של משק סגור, ולכן אני מברך על התוכנית של הנשיא טראמפ, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך לחבק את התוכנית הזאת, ואני מקווה שגם חמאס יענה אליה, פתאום האישו של ישראל יפסיק להיות פרובלמטי, והרבה יותר טוב מכל הסברה, ברגע שתיעצר המלחמה, וברגע שיחזרו החטופים, וברגע שאיך אומרים, נחזור לחיבוק, ואם תהיה כמובן נורמליזציה עם סעודיה, עם אינדונזיה,
כן, מדינות אחרות, טוב,
לא
זה כבר סיפור חדש לגמרי.
אנחנו לא רק שנשפר את מצב הסחר שלנו, אלא עדיין אפשר לתקן את מה שענת, אני רואה באופן אישי, וזה הפגיעה הקשה, הפגיעה הקשה, איך קוראים לזה, הפגיעה הקשה במותג הישראלי. המותג הישראלי נפגע. הוא עדיין בר שיקום, ואם יקרו עכשיו הצעדים הנכונים, אפשר תוך כמה חודשים לשקם. אבל זה יכול להיות רק אם באמת אנחנו נחבק את תוכנית טראמפ, תצא לדרך ונשדר לעולם...
אני חושבת שרון תומר, אנחנו חיבקנו, הבעיה היא עכשיו חמאס שאנחנו מחכים לתשובה שלהם.
הבעיה היא חמאס בכל דבר ודרך, וחמאס צריך להיות...
לגמרי, לגמרי, ומחכים לתשובה, מה שנקרא, כן מוחלט, על פי מה שאנחנו מכירים.
אני מקווה שעם החסות של תומכי החמאס, כמו ארדואן וכמו קטר, ואם הם ימשיכו לתמוך בגלל האינטרסים שלהם אצל טראמפ, אז אני מניח שחמאס לא תיוותר ברירה. ואם הוא יחליט עדיין להיות המשוגע האזורי, אז אני צריך לאכול עוד ספחי ימים קשים, כי אין ברירה, אי אפשר לוותר מול שום כלום.
לא פשוט. דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה.
מעולם לא פשוט פה, והדבר שאני הכי מחכה לו באמת בחיליון עיניים, זה להוריד את סיכת החטופים מדש הבגד שלי, שלא יהיה לנו יותר חטופים בעזה.
כולנו.
אם טראמפ תביא את זה, אז כבר עשינו הרבה.
נכון. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור רון תומר, ונגיד שלום לחתימה טובה לנופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום נופר.
שלום ענת.
עוד בעניין אי הורדת הריבית, אנחנו רוצים לדבר על ההשפעה של ההחלטה הזאת על המשכנתאות, ובואי נדבר על האם יש בכלל ירידה בהיקף העסקאות בשוק הנדלן בחודשים האחרונים.
אז כרגע נכון לנתונים כפי שהם מתפרסמים, אנחנו עדיין לא רואים את השתקפות של העסקאות של החודשיים האחרונים. צריך להבין ששוק המשכנתאות זה שוק גדול, ולהניע את הספינה הזאת לוקח זמן. אנחנו את חודש אוגוסט סיימנו ביצועים עם 9.7 מיליארד שקלים, מתחילת השנה אנחנו עומדים כבר קרוב ל-75 מיליארד שקלים, מה שמביא אותנו לקצב, אפילו אולי לשבור את השיאים של 2021.
תקשיבי, זו עוצמה מאוד חריגה, אז אני שואלת שוב, כי תכף נדבר על זה שיש לווים שהם מתקשים לשלם את החשבונות השוטפים, אז מצד אחד זה, מצד שני קשיים בתשלומי משכנתא שוטפים, אז מאיפה החוזק הזה, החוזקה הזאת?
אז אני חושבת שהחוזקה הזאת בעיקר מגיעה מהפערים שהולכים וגדלים. אם אני צוללת פנימה לתוך העסקאות, מעל 40% מהעסקאות זה לדירות מעל 3 מיליון שקלים. זאת אומרת, הרבה מהמעמד הביניים והזוגות הצעירים בעצם בכלל לא יכולים להגיע לדירה ברמת המחירים שהגענו אליה עם הרמת הריבית הגבוהה הזאת, ומה שמשאיר באמת את השוק ללווים החזקים, והם מובילים את השוק. יחד עם זאת, אנחנו עדיין לא מרגישים בעסקאות את הירידה של החודשיים האחרונים, כיוון שעסקת משכנתא היא תהליך שלוקח מספר חודשים. אז אני מניחה שאנחנו נראה את האפקט של העסקאות הללו, אפילו אולי לקראת סוף שנה, תחילת שנה הבאה, אבל אין ספק שאנחנו נרגיש את זה. ואי אפשר להתעלם, כמו שאמרת, מהעובדה שנוטלי המשכנתאות, מי שמתמודד כבר עם המשכנתה, עם עליית הריבית של השנתיים האחרונות, ושאנחנו עדיין לא מרגישים את הירידה באופק, ובהחלט ההתמודדות היא קשה, וראינו כבר חצייה של רף 4 מיליארד שקלים של הפיגורים, כן. והקופשי שלהם, ובהחלט הם צריכים לבחון את
זה. כשאת משווה את זה לשנה קודמת, נופר, איך זה יחסית?
עלייה, אנחנו כרגע מרבת הביצועים בעלייה של 22% מהתקופה המקבילה השתקד של העסקאות. מבחינת הפיגורים, הפיגורים אנחנו גידול של 50% מאז שהתחילה, בהיקפי הפיגורים, מאז שהתחילה הריבית לעלות. אין ספק שהריבית הגבוהה משפיעה על משקי הבית.
לגמרי.
אבל חשוב להבין שהשפעה של פיגור כזה למשק הבית היא דרמטית ולהרבה זמן, ויש מה לעשות. האפשרות למחזר את המשכנתא, או לבדוק את מגוון הפתרונות שיש, אגב יש גם רק עד סוף שנה, הוראת שעה שמאפשרת לקחת אשראי יקר בחשבון בנק ולפרוס אותו לתוך המשכנתא, ככל שזה יעזור להקל על התזרים, אז כדאי לנצל את זה עד סוף השנה. אני מקווה שבנק ישראל חי ומבין את המצוקה וצריך להאריך את זה.
תגידי, מה ההשפעה על הקבלנים? זה גם שאלה.
תראה, אנחנו רואים ירידה בעסקאות הקבלן, אנחנו רואים את זה בדוחות האוצר, אנחנו רואים את הירידה בהלוואות בלון שהתמתנו, אין ספק ששוק היד שנייה הוא עכשיו קצת...
הלוואות בלון זה 20-80, 10-90, כל אלה?
כל ההלוואות שבעצם ההלוואות סיפסוד, שהקבלן סיפסד את הריבית, והמגבלה של בנק ישראל, כמו שאנחנו מכירים, אז גם פה היה תהליך שלקח זמן עד שראינו את ההתמתנות, בחודשים הראשונים עדיין הם היו בהיקפים גבוהים, וזה הולך ויורד. אני חושבת גם בגלל המגבלות של בנק ישראל, גם כי הציבור מבין שיש סיכון בעסקאות האלה, וגם מחכים באמת לראות מה קורה עם הריבית.
טוב, שוב אני אשאל אותך לסיום, נופר יעקב, מסלולים מומלצים בקצרה?
אז היום אפשר לראות באופן מובהק שלמעלה מ-80% מתמהיל המשכנתא הוא באפיק לא צמוד. האינפלציה וההשפעה שלה על המשכנתא, הציבור כבר למד וראינו את ההשפעה הדרמטית שלה על החוב לבנק שמשלמים והחוב לא יורד, זה בעצם השפעת האינפלציה, ולכן רוב האנשים ורוב מסלולי המשכנתא היום, 80% מהתמהיל הוא באפיק לא צמוד, וכמובן אנחנו רואים את הבריחה מרכיב הפריים הגבוה, שהיווה פעם 40% מתמהיל המשכנתה, היום הוא רק 10%, וללכת למסלולים שהם משתנים, צמודי אג"ח שאינם צמודים למדד. יש היום המון מסלולים כאלה לשנתיים, לשלוש שנים, לחמש שנים. באמת פה צריך כמובן להבין את פרופיל הלווים ופרופיל העסקה.
זה נכון, וצריך לבוא להתייעץ ולעשות חושבים מחדש. אנחנו נעצור כאן. נופר יעקב, שתהיה לך שנה טובה, גמר חתימה טובה. יושבת ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות.
לעם ישראל, תודה. ובאמת בתקווה לסיום המלחמה וחזרתם של החטופים.
הלוואי, אמן, הלוואי. תודה רבה, יוצאים לפרסומות. אנחנו מדברים פה הרבה על נתונים כלכליים סותרים בכל מיני תחומים, והנה עוד אחד כזה אם תרצו. רבעון שלישי, שימו לב, סותר בהייטק. מצד אחד השקעות בחברות ירדו, ומן העבר השני, הרכישות הגדולות שוברות ציים. אז שני ארגונים מפרסמים נתונים על הרבעון הזה, גם סטארט-אפ ניישן צנטרל, וגם לאומיטק ו-IVC, ששם מלמדים על ירידה בנתוני ההון ברבעון השלישי, לעומת הרבעון השני. אנחנו רוצים לדבר עם יזהר שי, כי הוא יעשה לנו קצת סדר, יזם הייטק, משקיע הון סיכון ושר המדע לשעבר. שלום יזהר.
שלום ענת, אחר הצהריים טובים.
טוב, תעשה לנו סדר, תמונת מצב קודם כל, כי אנחנו מדברים פה הרבה על הייטק.
תראי, הייטק כפי שהוא משתקף בדוחות האחרונים האלו, בהמשך מגמה חיובית, כמו שאנחנו רואים אותה מתחילת השנה הזו, למעשה מתחילת שנת 2024, באורך מפתיע, ברבעון הראשון שאחרי הרבעון הנורא של סוף 23, אנחנו ראינו תחילת מגמה של עלייה בהשקעות זרות, זו הייתה בהתחלה מגמה איטית מאוד, שנת 24 היא סממה בצורה יפה וחיזוק משמעותי גם של השקעות וגם של אקזיטים. השנה הזו, בשלושת הרבעונים הראשונים שלה, בהחלט מראה לנו חיזוק של המגמה הזו, חיזוק ברמה של השקעות זרות והשקעות בכלל בהייטק הישראלי, אקזיטים יפים, יש מגמות שונות שאפשר לדבר עליהן, אבל אני חושב ענת שצריך רגע לעצור את הדיון הזה, ולהסתכל רגע על תמונת המקרו, ואם זה בסדר מבחינתך, אני אגיד על זה כמה מילים.
בבקשה.
אז בואי נדמיין לנו עיר קיץ מקסימה על חוף הים, ויש בה אתרים, ויש בה מוזיאונים, ויש בה חופי ים, והרבה דברים יפים שקורים, והרבה פרויקטים שמפתחים אותה, ועשרה קילומטר מחוף הים יש עכשיו צונמי שמתפתח. והשאלה אם אנחנו מדברים על העיר ועל מה שקורה בה ואנחנו מסתכלים על הדברים הנפלאים שעוד יכולים להתפתח בה או שאנחנו מדברים על הצונמי ומה אנחנו עושים כדי להגן על העיר הזו כי כל מה שקורה בפנים עלול להיחרב, עלול להינזק, עלול להיפגע או להיות מושפע בצורה מאוד משמעותית מהצונמי הזה שהולך ומתקרב, הוא לא קשור לעיר, הוא לא קשור לתיירות, הוא לא קשור לענפי המסחר שבה, אבל הוא ללא ספק ישפיע על מה שקורה בתוכה.
אתה מדבר בעצם בגדול על הבידוד המדיני, ואני רוצה להבין מה זה אומר על העתיד, כלומר העתיד הקרוב, וכמה שנים ייקח לצאת מזה, כי אנחנו יודעים שזה לא פשוט, כלומר כל מה שקורה כרגע, יש לזה השלכות רוחב, אורך, עומק, להרבה מאוד שנים, לצערנו.
אין ספק, ולכן אנחנו צריכים לשים טוב טוב לב למה שקורה, וברור לחלוטין שהניתוק המדיני הזה, הביטות של ישראל בזירה הבינלאומית, תהיה לו השפעה ישירה על הכלכלה הישראלית, ובטח ובטח על ההייטק הישראלי. המצב הטוב של ההייטק הישראלי היום הוא תוצאה של בנייה של 30 ויותר מכך שנים, עשרות שנים אחורה התחלנו לבנות את ההייטק הישראלי כחלק מהמרקם הגלובלי של חברות הייטק, של כלכלת ההייטק.
שזה הכסף הגדול של המשק בעצם.
כן, ואנחנו מסתכלים על יותר מ-90% מההשקעות, 90% מההשקעות של ההייטק הישראלי שבאות ממשקיעים חיצוניים. אנחנו כבר עברנו, אנחנו תלוי בדוח שאת מסתכלת עליו, אבל עברנו את $10 מיליארד כבר בשלושה רבעונים הראשונים של השנה של השקעות בהייטק. הרוב המוחלט של הכסף הזה מגיע מבחוץ, ואף אחד לא ישלה את עצמו שאם הבידוד המדיני יימשך, החרמות, המצב הנוראי שבו אנחנו נמצאים, במיוחד בשווקים הרלוונטיים להייטק הישראלי, שזה אירופה וארצות הברית, אנחנו צריכים להיות נכונים למכות נוראיות, אסור להסתכל על מה שקורה היום. שוב, אנלוגיית עיר הנופש, עיר הנופש הזאת נבנתה עשרות שנים ויש בה חופים והכל בה נפלא והכל טוב, אפשר להגיד יופי. לא צריך להסתכל על מה שקורה 10 קילומטר ממנה בצונמי, אבל הצונמי שם...
לא, להסתכל קצת מעבר לאף. עכשיו, יפה. עכשיו, לא יפה, אבל זה המצב. ענפי הסייבר וה-AI, נגיד, הם אלה שמבוקשים להשקעה, נכון?
כן, סייבר הוא סדר גודל של 40% מההשקעות בהייטק הישראלי בשנה הזו. זה המשך של מגמות של שנים קודמות. ברמה של אקזיטים, זה הרבה יותר מזה. האקזיטים הגדולים של השנה הזו היו באזור הסייבר, אקזיטים ענקיים, שיאים, ובאמת תוצאות מאוד מאוד יפות. כמשקיף וכאינטרסנט, הייתי רוצה לראות אותנו מתפתחים גם בתחומים נוספים. לא להקטין חלילה את הסייבר, אלא להגדיל תחומים אחרים. ב-AI יש לנו עוד הרבה לאן ללכת, בתחום של מכשור רפואי, בתחומים של פינטק ופתרונות פיננסיים, והרבה מאוד תחומים אחרים, מחקלאות ועד רפואה.
כן, לגמרי, ואני אשמח לדבר איתך בהזדמנות למה AI יש בו עצירה וחוסר התפתחות יחסית לסייבר ולתחומים אחרים שאנחנו באמת הולכים, או הלכנו לפחות הרבה מאוד קדימה, אבל... הזמן, ואני אודה לך, יזהר שי, תודה רבה, ואתה יודע בדיוק מה אני מאחלת לך, נסיים כאן. תודה רבה, יזהר. תודה שדיברת איתנו.
תודה.
שלום, שלום. פרסומות וחוזרים. טוב, עכשיו נדבר למי שלא זוכר על התקלה שהייתה ב-14 באוגוסט ברכבת, רכבת מסע שהייתה בדרכה ממסוף אשדוד למתחם נמל חיפה, היא פגעה בתשתית חשמל עילית, המשיכה בדרך ופגעה שוב. הסיפור הזה נחקר, לא נגמר ויש לו תוצאות עגומות. אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה, שלום אודי.
שלום לנת.
מה הממצאים?
קודם כל, מוגדר כממצאי ביניים, הם מאשרים את מה שכבר ידענו, שהתקלה לא הותרה בזמן ברכבת. בעיקר מדהימים הפרטים שמגלים שהרכבת לא באמת ידעה מה היא מובילה. המטען של הפלטות, שבעצם אף ברוח שם וקראת חוטי חשמל והשבית פה את הרכבת בחצי מדינה לשבועיים, היה רשום במערכת בכלל בתור מחולות, כי אי אפשר לרשום אותו בצורה אחרת.
מה היה שם? יודעים כבר להגיד מה היה?
כן, המידע לא נקשר. העובדים שטיפלו בו לא ידעו איך לטפל בו, זה מטען חדש עבורם. אחד הרים דגל ואמר, אני לא חותם על הדבר הזה, אז מישהו אחר חתם במקומו, וכאן מתחילה תעלומה אגת הקריסטי, האישור שעדיין ניתן ב-2005 בכתב, והנסיעה הזאת היא נעלם. כך שאף אחד לא יודע מי לקח על עצמו את האחריות, ועכשיו מנסה להתחמש.
אתה מדבר על 2005?
אני אומר, זה נשמע כמו 1895, אבל לא, זה נשמע 2025.
אה, 2025, כן, כן, זהו, לא הבנתי מה...
כן.
אוקיי, אז מישהו, אז לאן הוא נעלם? מי זה האיש הזה?
אף אחד לא יודע, מה שמאוד בולט בדוח ועדת, בדוח הביניים הזה, זה שאין אחרים, אין אשמים. יורדים למשל לנושא הגנקן, שנראה רע מאוד של חברות שפועלות עבור הרכבת, חברות אזרחיות, שמעמיסות את הקרונות, ומעבירות לה את הקרונות, אז זה נשמע לוועדה מאוד רע, הם אפילו מציעים שיתברו את החברות האלה כחלק מנזקי הרכבת, למרות שהרכבת לא תדריכה אותם ולא ידריכה אותם על המטענים האלה, אבל אין אשמים בדוח, אף אחד לא מסומן, אין שמות, אין עזרה כלפי בחירים כמו שראינו נגיד בדוח הביניים של ועדת הצוללות.
זה כאילו מעלימים בכוונה או שאני סתם חושדת בקשרים?
הניירות האלה, זה מדהים שעדיין הרכבת עובדת במבנה משולב של ניירות ודיגיטל, אז הדיגיטל שמור, אבל הדברים החשובים נשמרים לנייר, והנייר אמור להישמר 72 שעות. עכשיו, למה אף אחד לא תפס את הנייר הזה דקה אחרי התאונה לשמור אותו לחקירה?
נעלם
הנייר.
כן, אולי הוא היה בתוך המטען, וזה אף החוצה, אז לא יודע.
גם, אולי זה חלק מהתקלה, כן.
הבנתי,
וגם,
טוב.
וגם מה שמדהים, מספרת הוועדה בדוח, כן. היא ניסתה לדבר עם, עם עובדים שהיו רבים וראו את הנייר, אף אחד לא זוכר מי החתום על זה.
בינתיים עשו משהו עם החשודים, או ש... ומישהו אמור לשלם על הדבר הזה?
אין חשודים, כולם עובדים כרגיל, לא השתנה שום דבר ברכבת. עשו שוב הדרכות לאנשים, אבל ספק אם נפטרו שם הבעיות עומק, וגם הוועדה התרכזה כמובן במה שקורה במטענים, לך תדעי מה קורה לגבי בתחום הנושאים, אנחנו עושים לרכבת בהנחה שזה משהו בטוח, נכון. ומישהו בודק אותו, נקווה שאנחנו מתייחסים לנו יותר טוב במה שמתייחסים
למטענים. לגמרי, אודי עציון, שזאת השאלה, איך אנחנו נדע גם כשאנחנו עולים על רכבת, וגם בכלל, גם מי שמסיע את הרכבת, אולי צריך להסיק מסקנות שזה לא יקרה שוב.
כרגע הדוח הזה מאוד מדאיג, הוא לא מבטיח, הוא בכלל לא בדק כמו את מספר את הנושאים, אי אפשר לדעת שבטוח לנסוע ברכבת.
עד כדי כך?
האירוע הזה היה מאוד מדהים, כי אנחנו רואים איך הוא באמצע הרכבת, היא עלתה שיש איזו בעיה, ועדיין נשארה לרכבת להמשיך לנסוע. זה מצב שלא יאמן. והעובדה כרגע שאף אחד לא לקח אחריות, ומי שחתם למשל על הנסיעה הזאת יודע שהוא חתם. יש פה היבטים כלליים שגם גם, גם, גם את הדברים האלה, אפילו הוועדה לא טורחת להגיד אנחנו מעבירים את זה למשטרה.
מתי תוצאות סופיות, אתה יודע? הדוח הסופי?
לא ברור, זה תלוי בוועדה, אבל זה זכור גם, הרכבת מתנהלת כרגע בלי מנכ״ל קבוע, אלא באמצעות ממלא מקום, מאז הפרישה של שקוז'אנה. ספק אם כרגע יהיה אפשר למנות מנכ״ל שצריך עד שיוכל לנער את הארגון הזה, בשנה הקרובה, כשאנחנו גולשים ל...
טוב, לגמרי, זה מלמד משהו על תרבות הניהול ברכבת, אבל נעצור כאן ואולי יהיה איזה דוח סופי. שימו לב רק, שמעתם, אלה הדברים.
לפחות יש טיפה גם חדשות טובות, היום נגמרו העבודות במחלף השלום.
אה, נכון,
בשם שני שלישי. אפשר לנשון לרווחה קצת באזור תל אביב.
זה מרווח, טיפה, אפשר לפנות שמאלה וימינה.
זה הזמן לחזור לאותו פרטי ולעזוב את הרכבת.
בסדר, שמענו, הקשבנו. אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה. אודי, תודה רבה. שלום, שלום. טוב, עכשיו כמה המלצות למי שכן צופה בסרטים, סדרות, בינג', לא משנה מה, במהלך יום כיפור, שרון לוקסנבורג, כתבת התרבות של מעריב, מצטרפת אלינו, אלן שרון.
היי
ענת,
מה נשמע?
בסדר, בוא נקווה לטוב. בוא נדבר על מה פתוח, מה סגור, כלומר, במה אנחנו יכולים לצפות חופשי?
אז יום כיפור, שבסך הכל יום וחצי וכלום, אנשים נורא בפאניקה שיקחו להם את ערוצי טלוויזיה ולא יהיה להם מה לראות. מה שטראומה לאומית, מה שהיינו צריכים לקרוא ספרים.
יש כל מיני פטנטים, איך עוצרים את זה, אבל על זה לא נדבר. אוקיי, דברי איתי על מה פתוח, שרון.
אז אוקיי, אז אני רק אגיד שלפי כללי התקשורת מ-1987, ביום הכיפורים לא ישדרו שידורים עצמיים ולא יתורגמו לעברית שידורים שאינם עצמיים, מה שזה אומר. שערוצים מקומיים אינם משדרים, ובערוצים זרים שמתורגמים לעברית, נשאל ג'וגרפיק, דיסקאברי וכאלה, התרגום מוסר למשך יום הכיפורים.
לא נורא, אבל יש נטפליקס.
יש, מה אין? יש נטפליקס, אני קודם, אני אפרט. אז יש לנו את נטפליקס, יש את פרטנר, יש את... יש את, נגיד, אות ויס לצורך העניין, אין אותם. אבל מי שמחליט מה כן ומה לא, סתם, לדוגמה, בשונה מאות ב-YES, סלקום ופרטנר לא חלים עליהם כללי הרגולציה, מפני שהם משדרים דרך האינטרנט. אז במקרה הזה, חברות זרות כמו נטפליקס, דיסני פלוס, אמזון פריים, אפל טיווי וכו' וכו', הם כן חופשיים לנהוג איך שבא להם, כי הם לא מחויבים להחשיך את השידורים. אבל לעומת זאת, במקרה של סלקום, החברה כן מעדיפה לעצור את השירות לאורך יום הכיפורים. זאת אומרת, מראה שכל אחד לוקח את זה למקום שמתאים לו.
הוט ויודי או יס דוקו גם אין דברים כאלה.
השירות ויודי של פרטנר טיווי ופרי טיווי זמינים כרגיל, גם יום כיפור, אבל זה שוב, זה משתנה. זה סלקום טיווי לא, ויש גם לא ועוד לא, זה באמת צריך לשים לב מה כן ומה לא, כי זה מאוד משתנה.
כן, פעם היינו הולכים לקחת סרטים, אבל היום זה כבר לא מקובל.
לא באסר.
כן, לגמרי, לגמרי. טוב, קודם כל, הקשבנו, הפנמנו, שמענו.
קצת מבלבל, אבל שכל אחד ישים לב מה יש לו בבית, ונטפליקס תמיד שמה, בשביל מי שצריך.
לגמרי. טוב, יש אינטרנט, זה נכון? את זה לא לוקחים.
נכון,
יפה, בדיוק. אז יש שם הרבה אופציות. שרון לוקסמבורג, כתבת התרבות של מעריב, תודה רבה.
תודה לך.
תודה, שרון. פרסומות, ותכף בורסה בירוק אז. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקים, שלום ליאור.
ערב טוב, ענת, מה שלומך?
בסדר, מה אני אגיד לך? לא משנה, כן ריבית מוריד, לא מוריד, שום דבר, הבורסה בשלה אופטימית, מעל ומעבר, נכון?
כן, אז צריך באמת להגיד, הכותרות מאתמול נותנות רוח גבית מאוד מאוד חזקה. המדדים המובילים, תל אביב 35, רושם עלייה של 2.5%, תל אביב 125, 2% ב-9 עשיריות, תל אביב 90, כמעט 4%, ובכלל, מדד הבנייה 7.5%, הביטוח 6%, אז כן, לגמרי. אתמול באמת הנגיד משאיר את הריבית על קנה, והוא מדבר על, על חוסר הוודאות והפחד באמת מההתפתחויות וכולי, ואני חושב שאתמול בערב ההצהרה הזאת יכולה גם לקדם באמת את הורדת הריבית, העתידית לתת לו איזשהו אור ירוק להתחיל את המהלך, בטח אחרי שארצות הברית כבר התחילה אותו.
זה נכון בדיוק, אם זה יתחיל אז יש מצב שאפשר להרגיע ואפשר אולי להוריד ריבית, אולי ברבע אחוז, אולי אפילו, אתה יודע, קודם דיברתי עם רון תומר, אמר אולי אפילו חצי אחוז, מה זה אומר המשקיעים צמאים בעצם למה? צמאים לחזור לנורמליות, צמאים להניע את הגלגל מחדש?
לגמרי. אני חושב שאי הוודאות זה אחת ההשפעות הכי גדולות שאנחנו רואים בכלל בשנתיים האחרונות. אנחנו תמיד אומרים כסף אוהב שקט, שוק ההון אוהב ודאות לאורך זמן ולראות העתיד. ואני חושב באמת שאם נראה פה באמת התפתחויות חיוביות, זה ימשיך ויתן רוח גבית, כי זה באמת יסמן איזושהי חזרה לשגרה ולוודאות גבוהה, וכן, זה יכול, אני מסכים לגמרי, שזה יכול באמת לקדם הורדת ריבית, אולי אפילו טיפה יותר אגרסיבית, כי חוץ מהוודאות וכולי, מבחינת הנתונים, הגיע הזמן. ולכן באמת אנחנו רואים את העליות האלה, אנחנו צריכים להבין גם שהיום, למעשה זה יום המסחר האחרון לחודש, אנחנו צפויים לחזור למשחק ביום ראשון, ובתקופה כזאת שאנחנו רואים הרבה מאוד נתונים גיאופוליטיים שמשפיעים, אנחנו גם רואים נתוני מחזורי מסחר מאוד מאוד גבוהים, היום מעל 4 מיליארד, מכיוון שהשחקנים צריכים להתאים את עצמם לימים מקוצרים,
כן,
אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות, ולכן אנחנו נצטרך לראות גם איך אנחנו חוזרים יום ראשון.
יום ראשון זה עדיין יום רגיל בבורסה בדיוק, ואחרי זה בסוכות זה ימים מקוצרים, ואז עושים את התחשיב מחדש. רק תן לי שתי מילים על וול סטריט.
אז וול סטריט נפתח ככה די בירידות שערים. מדד ה-S&P רושם ירידה של 2 עשיריות, מדד הנאסד"ק ירידה של 3 עשיריות. זהו, והדולר אצלנו, 3.31.
זהו,
אתמול, אתמול כבר שינה קידומת, נגע ב-3.29 בעקבות ההצהרות של הנשיאים, היום טיפה מתחזק, אבל אין ספק שהשקל במגמת התחזקות.
אוקיי, ליאור וקס, תודה רבה, שתהיה לך שנה טובה וחתימה טובה, ואנחנו מסיימים כאן.
לכולם חתימה טובה.
שלום שלום, והלוואי שהחטופים יחזרו אלינו, זה הכי חשוב. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ורעות מתתיהו ארגון.